שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך שיחות עם טובי פולק, והשיחה היום היא עם אלון פינקס, כן, מי שהיה קונסול בניו יורק, דיפלומט ופרשן, ואיתו אני הולך לשוחח על הנושא החם של העולם בימים אלה, המשבר שבין רוסיה לאוקראינה, בעצם המשבר שבין רוסיה לארצות הברית ולסין, בין רוסיה למערב, למערב אירופה, לנאטו, כמו שעון המשברים האלה מגיעים, למרות שאנחנו כבר עמוק בתוך המאה ה-21, כן, בעשור השלישי של המאה הזאת, עדיין אנחנו מתעסקים עם מלחמות שאולי קורות בחורף, אולי לא קורות בחורף, שאלה גדולה. אז המתיחות באזור ההוא של העולם בין רוסיה לאוקראינה, בין רוסיה לבלרוס ואוקראינה, הולכת ומחריפה, הטונים מתחממים והכוחות מתרכזים והרכבות מסיעות את הטנקים וכלי הרכב והתותחים, המטוסים מתחממים להם בהנגרים, ולך תדע איך זה ייגמר. פינקס פרסם היום מאמר פרשנות נרחב בעיתון הארץ, אנחנו מדברים היום, זה יום שלישי, שמנסה בעצם להסביר את מקורות הסכסוך. הסכסוך הוא לא חדש, אבל מה קרה פתאום? והסיפור הוא בסופו של דבר מתחיל ונגמר, וגם באמצע הוא פוטין. פוטין בגדול מתגעגע לימים שבהם רוסיה הייתה מעצמה, לימים שבהם רוסיה הייתה שם נרדף לברית המועצות, מעצמה עם אזורי השפעה, עם מדינות חסות, ברית ורשה שהייתה סוג של אקוויוולנט, או הייתה משוואת כוחות בין ברית ורשה לנאטו, בין המערב למזרח, בין ארצות הברית הגדולה לרוסיה הגדולה, לברית המועצות הגדולה בעצם. וב-30 השנים האחרונות, מאז שברית המועצות התפרקה, משהו בבלנס הזה, באיזון שהיה כל כך חשוב לצד ההוא של העולם, לרוסיה ולמנהיגיה, השתבש. היום יש כוחות חדשים בעולם, בעיקר סין, ארצות הברית מרכזת מאמץ בחזית ההיא, אבל ממש קשה לדעת לאן זה ילך, כי אתם יודעים, יש סכסוכים ששרירים וקיימים גם בין ארצות הברית לסין, מעבר לדילמות הכלכליות הגדולות, יש את סיפור טיואן וסיפור הונג קונג, וגם כמה איים באוקיינוס השקט ועוד. בכל אופן, לגבי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, הקלקולציה של פוטין, כפי שאלון פינקס מסביר, לא בטוח שהיא תפורה עד הסוף. יכול להיות שהוא מנסה להפגין כוח ולקפל באיזושהי דרך את ארצות הברית, את המערב, או את מערב אירופה, גרמניה, אבל יכול להיות שהוא לא עושה את החשבון עד הסוף. אבל בשביל שלא נקדים את המאוחר ולא נגלה את מה שכבר הקלטנו קודם, נעבור לשיחה עם אלון, לא לפני שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, ונזכיר לכם את הג'ימייל שלנו, זה polak.tuvi, polak.tuvi בג'ימייל, אז עוד כמה שניות, נעבור לשיחה עם אלון פינקס, אחרי קטע המעבר. אז אלון פינקס שוב איתנו, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, טובי, הכל בסדר.
הכל בסדר, אז אני ניצלתי את ההזדמנות שאנחנו עומדים בפני מלחמה חדשה, מזמן לא הייתה לנו איזו מלחמה נחמדה, ואחרי שפרסמת הבוקר, אנחנו מדברים יום שלישי, והמלחמה עדיין לא פרצה, הכוחות מתרכזים, כן, הכוחות של רוסיה, בגבול, בעצם כרגע זה גבול בלרוס-אוקראינה, איפשהו במין תרגיל משותף או סיפור מהסוג הזה, אבל פוטין ממשיך לחמם את הגזרה, והמערב איכשהו מנסה או לא מנסה להגיב, גם כן לא ברור עד הסוף, והתיאוריה שלך, אם נתמצא את זה בכותרת, או הסקירה שלך במאמר בארץ, הייתה שהשאלה הגדולה היא מה פוטין רוצה, ואולי רק פוטין יודע מה הוא רוצה, והכותרת המשנה היא, וגם אם הוא יודע כרגע מה הוא רוצה, הוא אין לו שום מושג מה יצא. אז בוא נמשיך מפה. איפה אנחנו עומדים בסיפור הזה כרגע?
תראה, הסיפור הוא כנראה יותר רחב מאוקראינה. אנחנו מתמקדים באוקראינה בצדק, כי שם המשבר ושם זה יכול להסלים, אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול מאוקראינה. יש את הצד הרוסי שדיברת עליו בהרחבה עם ידיד התוכנית יאיר נבות.
כן, הסובייטולוג שלנו.
נכון, הפוטינולוג או קרמלינולוג, אין יותר סוג שאתה. ואתה יודע, וכולם מנסים לשבור את הראש מה הוא יעשה, כי מה הוא רוצה ברור לנו. וחלק מהטענות של הרוסים, אני לא רוצה לומר לגיטימיות, אבל גובלות בלגיטימיות. וחלק מההתנהגות של ארצות הברית ושל נאטו ב-30 שנים האחרונות, בדיעבד או ברטרוספקטיבה, הייתה צריכה להיעשות אחרת, רק כדי למנוע מהרוסים את המטלה והטענה שמרחיבים את נאטו עד גבולות רוסיה, ושפוגעים לה בתחום ההשפעה, ושתשע מדינות ברית ורשה לשעבר, מאז 99 צורפו לנאטו, ושואלים הרוסים, למה? למה אתם עושים את זה? ואומרים האמריקאים, אומרים בנאטו, נאטו היא ברית הגנתית, אומרים הרוסים, נגד מה, סליחה? הגנה בפני מה? ועכשיו, כביכול, ניתנה הגושפנקה ללמה יש את נאטו. כלומר, שכרו של פוטין יכול מאוד להתברר כהפסדו, בשני התרחישים, הרי יש, בגדול יש שני תרחישים, יש תרחישי משנה, אבל לא נלאה פה את מי שמאזין לנו, מאזינה או מאזינים לנו, מאזינות או מאזינים, יש שני תרחישים, אחד פלישה, אחד לא פלישה, איזה פלישה, היקף שלה, אני לא נכנס לזה, אני לא אני אחראי על הצבא הרוסי באגן הדונבאס. עכשיו, בשני התרחישים, הוא מחזק את נאטו, הוא נותן לנאטו את הרזון דטרה, את הסיבה לקיומה של הברית הזו אחרי 30 שנה שהיא לא בטוחה למה היא קיימת, ו-10 שנים שמתוך ארצות הברית, דרך אגב, טראמפ מנסה להרער את הקיום שלה ואומר שלא צריך אותה, והוא יוציא איתה, והיא לא מממנת את עצמה, ונמאס לארצות הברית לממן ונוציא את החיילים, והנה קורה הדבר הזה.
פוטין... רק נעשה טיפה סדר, אם אתה אמרת 30 שנה, זה לוקח אותי לפעילות האחרונה המשמעותית של נאטו, שזה כנראה מלחמת הבלקן. אם אני מסרטט נכון כן, את ההיסטוריה.
נאטו הפעילה את סעיף 5 של ההגנה הקיבוצית, ההגנה הקולקטיבית, רק פעם אחת בהיסטוריה, וזה היה אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית, ולכן ארצות הברית מיד בנתה קואליציה, ופלשה לאפגניסטן, ואחר כך לעיראק, וכן הלאה וכן. אבל, לא, כשאני אומר 30 שנים, אני מדבר מהתפרקות, מאז התפרקות ברית המועצות.
כן, סוף שנות ה-80.
לא, 91. הפורמלית okay, ברית... קבלה מלהתקיים בדצמבר 91, ולכן דרך אגב, כבר בדצמבר, לפני חודש, אני לא רוצה להגיד לרגל חגיגות, אבל לרגל ציון, יום ה-30, סליחה, השנה ה-30, להתפרקות או אתה יודע,
סיום האפיזודה הזו.
סיום הפדרציה הסובייטית הגדולה, לכן פוטין הייתה הסלמה ברטוריקה והסלמה בעיר. עכשיו, אתה הרי רוצה לדעת יותר ממני לפחות, אולי יש לי תובנות על הצד השני.
לא, אני אגיד ככה, כמובן, אמרנו שאת הצד הרוסי, המזרחי לצורך הדיון, אנחנו מקבלים כל הזמן יאיר נבות, ואני מבין שפוטין בגדול ככותרת, היה שמח אם ברית המועצות הייתה ממשיכה להתקיים באיזושהי דרך, והוא היה היום הממשיך של, לא יודע מה, של חורשוב וברז'נייב.
נכון, אבל הוא לא.
הוא לא.
הוא לא. עכשיו, זה חשוב, כי חלק מההתנהגות שלו נובע מתפיסת סך אפס של היחסים עם ארצות הברית. עכשיו, הסך אפס הזה התקיים כל עוד הייתה מלחמה הקרה. כן. ארצות הברית יצאה מהמלחמה הקרה כמנצחת, ברית המועצות התפרקה, פוטין שקרא לזה האסון הגיאופוליטי הגדול במאה ה-20, ואחר כך תיקן את עצמו, ואמר השני אחרי מלחמת העולם השנייה,
הוא היה צריך לשמור על הכבוד של סטלין, תשמע.
לא, זה לא רק סטלין, תשמע, זה חשוב להבין את ההלך חשיבה, את הסייקי הרוסי, שעוסק במלחמה הפטריוטית הגדולה, כדבר לא פחות מעצב את ברית המועצות, כמו...
כן, כן, תשמע, מבחינתם הם הצילו את העולם, או לפחות את אירופה, ואתה יודע, קשה, לפעמים צריך להודות גם בחלק שלהם בסיפור הזה.
בוודאי, החלק שלהם הוא...
עצוב.
בסופו של דבר במלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית. כל השאר היו זירות משנה. אבל עזוב, לא לשם זה התכנס.
נכון.
עכשיו, הוא תובע את אלבונה של ברית המועצות, משום שלפי דעתו, אני מיד מגיע לארצות הברית, אני לא באמת חוזר לפוטין.
זה בסדר.
משום שארצות הברית נהגה בסוג של פטרונות והדנות, בוודאי מאז שהתפרקה ברית המועצות, ובוודאי מאז 2001 שהתחילה באופן אקטיבי לפלוש לאפגניסטן ולעיראק ולשלוח כוחות לפה וכוחות לשם. עכשיו, האמריקאים פה במצב משונה, כי תראה, חלק מהטעות של פוטין, שמאיזושהי סיבה מייחסים לו איזושהי גאונות אסטרטגית שמעולם לא הוכחה אגב, ואיזה מין, אתה יודע, יש איזו תפיסה שפוטין משחק שח כשכולם משחקים שש בש, בכלל לא ברור מה רוסיה מרוויחה מהמשבר הזה. ולמה אני אומר את זה, ועכשיו אני עובר לצד האמריקה. משום שפוטין פונק בארבע שנים של נשיא אמריקאי, בור נבער שמעריץ אותו. ולכל הפחות מכבד אותו. זה לא המקרה.
או נשחט על ידו.
כן, זה אני לא יודע, אין לי הוכחות, אבל כן. עכשיו, זו אחת אותנו. עכשיו, האמריקאים מסתכלים על זה לא פחות רחב מפוטין. ופה אני מגיע למקרו. פוטין כורך את גורלו בסין. פוטין מבין שכדי שרוסיה תחזור להיות מעצמה, מעצמת על היא לא יכולה להיות. משום שיש חמישה או שישה מרכיבים שמגדירים מעצמת על, ולרוסיה יש אחד או שניים מהם. יש לה צבא, ויש לה טכנולוגיה, בעיקר טכנולוגיה צבאית דרך אגב, אבל אני שם את זה, אני לא מתקטנן פה ואומר טכנולוגיה. אין לה כלכלה, אין לה מדיני, כלומר אין לה מה שנקרא דיפלומטיה רכה, אין לה מסחרי, אין לה, יש לה צבא, ואתה לא יכול להיות מעצמת על רק בגלל הגודל שלה, אחרת גם קנדה הייתה מעצמת על, והיא איננה. עכשיו, הוא כורך את גורלו בסין. סין זה בדיוק היעד הגדול של האמריקאים, מבחינת הגדרת האויבות והמבנה. אומר פוטין ואומר שי ג'ינג פינג, נשיא סין, הסדר האמריקאי, הסדר שקיים בעולם מאז 1945, הוא סדר שסבלנו אותו במשך הרבה שנים, עד התפרקות ברית המועצות. מבחינת סין, הוא היה סדר שלא הייתה לברירה אלא לקבל אותו, כי סין עצמה הייתה מדינה מפגרת, נכשלת, שלא משחקת במשחק של הגדולים בזירה הבינלאומית, על אף יש לה מושב קבוע במועצת הביטחון של האום. וברית המועצות הייתה ברית המועצות, וזה זה, זה כמעט ביטל את עצמו. כלומר, ברית העולם, עולם דו-קוטבי, עד 91, והנה אין ברית המועצות.
כן, זה בעצם היה בלנס, ואיננו עוד, ופוטין מנסה איכשהו להחזיר את הבלנס הזה.
ואז אומרים שי, ג'ינג פינג, ואומר פוטין, והם אומרים את זה דרך אגב פומבית, זה לא אני מפענח או מפרש את מה שהם אומרים, וזה אפילו נאמר בידי שי בשיחת טלפון ביניהם, שסוכנות הידיעות הסינית הרשמית פרסמה תמליל שלה, ואני יוצא מנקודת הנחה שזה לא עבודה חוקרת של עיתונאי זריז וחרוץ בסוכנות הידיעות הרשמית של סין. כן, אלא זה, זה יפה. עכשיו, הם אומרים את הדבר הבא. הסדר העולמי שבו ארצות הברית דומיננטית, הסדר שהתקיים מאז 45, הסדר שבו ארצות הברית הקימה מוסדות, הבנק העולמי וקרן המטבע והאום, וארגון הבריאות העולמי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שבו ארצות הברית היא לא רק דומיננטית, צבאית, טכנולוגית, דיפלומטית, אלא היא גם הבורר, היא קובעת את סדר היום. העולם הזה לא יכול להתקיים יותר, מכיוון שסין היא שוות ערך לארצות הברית, אומרים הסינים, ופוטין בשקט כזה, אתה יודע, אומר, ואני רוסיה, ואני יש לי צבא גדול, ואני יש לי השפעה באירופה, ורוב מערב אירופה, במיוחד, בפרט גרמניה, תלויות בגז שלי, בייצוא הגז הטבעי שלי, ויש לי מה לומר, יש לי מה לומר מערבה לאירופה, ויש לי מה לומר מזרחה ודרומה לתוך אזור הקווקז, כלומר כל הסטניות לשעבר, קזחסטן, אוזבקיסטן, אזרבייג'אן, קירגיסטן וכן הלאה. האמריקאים ניסו לעורר מהומות, הם קראו לזה מהפכות הצבע, צבע עם הדגלים והצבעים, באוקראינה,
המהפכה הכתומה קראו לזה נדמלים,
נכון, באוקראינה, בגיאורגיה, בקירגיסטן, הם מנסים, אתה יודע, עומדים עם המנגל ומנופפים ומנסים להציס במקומות אחרים כמו צ'צ'ניה ונגורנו קרבאך וכן הלאה וכן הלאה. מי יודע מה הם עשו בקזחסטן עכשיו? אני לא מוכן לזה. אומרים הסינים, האמריקאים מאיימים עלינו עם טייוואן, הם דחפו בהונג קונג, הם קוראים לזה פרו-דמוקרסי, אבל זה בעצם אנטי-צ'יינה. אנחנו יודעים, זוכרים איך האמריקאים מדברים על זה, הסדר העולמי הזה לא יעבור. עכשיו, איך, תראה, לא מכנס דיון חירום של הבימה הרעיונית לסדר העולמי, וכולם מעלים את ה... אלא זה נעשה בצורה, אתה יודע, בצורה כוחנית מעט. אז הסינים מאיימים על טיואן, אם כי בצורה מאוד מתונה, אבל מאוד עקבית. והרוסים יש להם את אוקראינה. לכאורה, הם אומרים, הרוסים, אנחנו לא מאתגרים את ארצות הברית באוקראינה. אוקראינה לא משמעותית לביטחונה הלאומי של ארצות הברית. אוקראינה, אמר פוטין לנשיא בוש ב-2008, אוקראינה בכלל לא מדינה. זה כמה חודשים לפני
שבוע. הטענה מרוסי ומאוקראיני.
כן, בדיוק. קייב הייתה בירת רוסיה במאה ה-13, כלומר בירת רוסיה הגדולה לפני שזה עבר למוסקובויים, אבל לא, עזוב היסטוריה רוסית. אומרים האמריקאים, תקשיבו, ברגע שאתם קרחתם את זה עם סין, אז אנחנו לא יכולים לסגת אחורה. כן, אוקראינה היא לא משהו שהדיוויזיה 82 צריכה להקיס דם עבורו, ולא נשלח את נושאת המטוסים דווייט אייזנאור לתוך הים השחור, היא כרגע בים התיכון, לא נשלח אותה לים השחור כדי לאיים על סבסטופול.
מה שגם לא עשינו במקרה של קרים, צריך להגיד, זאת אומרת כבר יש תרגיל על מודל.
נכון, ב-2014 פלשתם לקרים בכל מיני המטלות שונות ומשונות, שזה תמיד היה שלכם, שחושב נתן את זה מתנה לאוקראינה כחלק ניסיון לקרב את הרפובליקה האחות אוקראינית, אבל גם חושצ'וב ידע שאוקראינה היא לא באמת מדינה. ועכשיו הם מגלים אוריינטציה מערבית, והם על הגבול שלנו, וזו מדינה עם פוטנציאל עושר. אומרים האמריקאים, תקשיב טוב, זה נכון שיש הצעה, שהוגשה הצעה לאוקראינה ובסוגריים לגיאורגיה, אבל אוקראינה פה חשובה. ב-2008 להצטרף לנאטו, אבל תסתכל על המציאות, עד 2022 היא לא התקבלה לנאטו. אומר פוטין, סליחה, אתם דרך הדלת האחורית, ברגע שראיתם שאנחנו מתנגדים, ברגע שראיתם מה עשיתי בקרים, אתם מנסים להכניס אותם בדלת האחורית, באמצעות הסכם אסוציאציה עם האיחוד האירופי. אומרים האמריקאים והאירופים בשקט לרוסים, הסתכלו לנו טוב טוב בלבן של העיניים. נראה לכם שהאיחוד האירופי, אחרי מה שהוא עבר עם יוון, יכניס עכשיו את אוקראינה על 41 מיליון תושביה והכלכלה המושחתת שלה, מה אנחנו השתגענו? אז הם ביקשו, לא על זה אתם צריכים לפלוש. ואז שאתה מסתכל על המדיניות הרוסית סביב אוקראינה, והטענות של הרוסים, הרחבת נאטו, החצר האחורית שלנו, זיקתנו ההיסטורית, סלע קיומנו, קייב סלע קיומנו.
אזורי השפעה, המילה הזאת שכבר שכחנו ממנה.
שזה, אוקיי, אז אתה אומר, מה אתם מבלבלים את המוח? חייב להיות פה הסבר אחר, וההסבר האחר הוא ההסבר המקרו הזה שנתתי, ניסיתי לתת לפני כמה דקות, והוא שרוסיה וסין, בידיעה שזה תהליך ארוך, מחרסמות בסדר העולמי, כשהמטרה שלהן היא לא להחליף את ארצות הברית, אלא לחלק את העולם. לחלק את העולם לאזורי השפעה. הרוסים אומרים, תקשיבו, כבר הכנסתם את רומניה ואת בולגריה ואת פולין. אוקיי, הבנו, סבלנו, נמשיך למחות על זה, אבל לא, מלחמת העולם שלישית לא תהיה את זה.
כן. אבל את הונגריה וצ'כיה ויוגוסלביה,
זה כבר מזמן.
כן, בדיוק.
חלק מאותן 9 מדינות שאמרתי קודם, שבחוד ברית ורשה לשעבר, שבתוך 5 שנים, מ-99 עד 2004, צורפו בעסקת חבילה, הכל כלול לנאטו. עכשיו, אומרים הרוסים, אוקיי, עזבו, הבנו את הרחבת נאטו, בסדר, אפילו פינלנד ושוודיה מאיימות להצטרף, בסדר. אל תיגעו באוקראינה, אל תיגעו בגיאורגיה, אל תיכנסו לי לקזחסטן, הסינים אומרים, אל תיכנסו לי לים סין הדרומית, אל תיכנסו לי. רק מה שתי המדינות האלה שוכחות? אחת שארצות הברית הרבה יותר חזקה מהן, שאלה אחרת אם לארצות הברית יש את המוטיבציה הפוליטית לעשות את זה, שאלה אחרת אם הציבור האמריקאי יהיה מוכן, אתה יודע, למתיחת והפגנת שרירים, ויכולה גם להתפתח בגלל מיסקלקולציה, בטווח של ה-15 שנים הקרובות, יכולה להתפתח מלחמה בין ארצות הברית לרוסיה סביב אוקראינה ואו פולין, ובין ארצות הברית וסין סביב טיואן או שמה, או אפילו פיליפינים ואינדונזיה. כן. אני לא יודע, אני לא מנסה פה לדכא אותך, אתה בחום דוקה באופן טבעי.
אני יודע.
ופציני באופן... אני לא בשביל זה...
האמת היא הפוכה. אני קודם ניסיתי לשכנע את יאיר בשיחות בינינו על זה שהוא אמר שאין, פוטין החליט וזה כבר לא רברסבילי וזה, אמרתי לו, תשמע, אנחנו ב-2022, די, כבר אין מה שנקרא boots on the ground, נגמר הסיפור הזה. אין דבר. נגמר.
תראה, שניכם צודקים.
אוקיי.
אתה יודע, השאלה, ההנחה שפוטין חצה את הרוביקון, בוא נערבב קצת קלישאות, חצה את הרוביקון, אין דרך חזרה, חלב נשפח, אוקיי.
חצה את הוולגה.
אין שום דבר בלתי נמנע בפלישה רוסית. השאלה אם המחיר שהאמריקאים מוכנים לשלם על חשבון אוקראינה הוא מחיר קביל על רוסיה, והשאלה מה, איך הסינים יפרשו את זה. כי תראה, אין לנו עכשיו זמן, כי זה אולי מצדיק תוכנית אחרת לגמרי, למרות שאני לא בטוח שזה יעניין פה כך הרבה אנשים. יש פתרונות מדיניים לאוקראינה. שמע, יש שתי מדינות שמהוות מודל למה אפשר לעשות עם אוקראינה. אחת זה פינלנד, שהיה מה שנקרא פינלנדיזציה מאז מלחמת העולם השנייה. פינלנד עצמאית לגמרי, דמוקרטית לגמרי, כלכלתה ארוגה לתוך מערב אירופה, עוד לפני האיחוד האירופי. אבל בכל הקשור למדיניות חוץ, הם מקבלים הוראות...
כמעט מושבה רוסית כמעט.
כן, הם מקבלים הוראות ממוסקבה. זה היה מין אאוטסורסינג של מיקור חוץ של מדיניות חוץ לרוסיה. אבל הרוסים לא איימו לפלוש לפינלנד, והפינים התפתחו להם והפכו בעיני העולם להיות סקנדינבים, עליו שאתנית הם לא ממש סקנדינבים, לא חשוב. המודל השני זו אוסטריה. אוסטריה הרבה יותר מתאימה מפינלנד למודל הזה, משום שאוסטריה היא בגלל המיקום שלה, פינלנד שם למעלה בסקנדינביה וגובלת ברוסיה. אבל אוסטריה היא סוג של נייטרליות, שלכן מלחמת העולם השנייה, מתוקף הסכם בשנות ה-50, הסכם נייטרליות. ובאוסטריה, איך אומרים, המערב והמזרח ביחד סיכמו שלא, שאפשר לרגל באוסטריה ואפשר לעשות עסקאות באוסטריה, אבל אוסטריה היא מחוץ לתחום מבחינת הפער. אותו דבר תיאורטית אפשר לעשות עם אוקראינה. יש לזה פתרונות, אין פה בלתי נמנעות. עכשיו, איפה נכנסים פה האמריקאים? תראה, האמריקאים מבינים את הדבר הבא. א', משום מקום פוטין נתן להם הזדמנות להנשים מחדש ולהחדיר הרבה חמצן לנאטו. טוב, זה לא חלק. בריטניה וצרפת אינן גרמניה. לגרמנים יש שיקולים שלהם, מסחריים, כלכליים, עם רוסיה. יש את הסכם, מה שנקרא נורד סטרים 2, שזה צינור הגז הגדול. בין צינור גז טבעי, בין רוסיה ישיר. סליחה, ישירות לגרמניה דרך הבלטיות, זה אגב עוקף אוקראינה, זה חלק מהעניין. הגרמנים לא רוצים לשבור את הכלים עם הרוסים, כי הם מפחדים שזה יבוטל. מצד שני, הרוסים טוענים שהאמריקאים לוחצים בגרמניה שלא לאשר את ההסכם. מצד שלישי, יש בגרמניה ממשלה חדשה, ובעוד שהקנצלר רוצה את זה, שרת החוץ שלו, שהיא מנהיגת המפלגה הירוקה, לא רוצה את זה. אז פה הכל, זה לא נכון שנאטו מאוחדת כאיש אחד, אבל, אני חוזר לעניין עצמו, אבל נאטו הרבה יותר מאוחדת מכפי שפוטין ציפה לפני המשבר. אם הוא חשב שיהיו הפגנות ברחוב נגד מלחמה, והולנד תודיע שהיא לא שלחת חיילים, ובלגיה תגיד שהיא לא מוכנה שמטוסים אמריקאים יעצרו, ורומניה תודיע שהיא לא מוכנה לתדלוק איזה, ופולין תבקש להשיג אחורה טילים אמריקאים, זה לא קורה.
כן, באופן אבסורדי הוא כמו שאתה אומר, קמו מהפר.
פתאום, הרי לפני 5 שנים, כל שני וחמישי הייתי מקבל אימיילים, אם אני רוצה להשתתף, או לא פיזית, אלא בזומים ובשיחות ועידה כאלה, עוד סמינר ועוד צוות חשיבה, נאטו לאן? אתה יודע, בהשתתפות שרי חוץ ופרלמנטרים מאירופה ומונחים וקצינים לשעבר וחוקרים וזה, נאטו לאן? שמה יש את נאטו? Who needs NATO? אוקיי, אז עכשיו יודעים who needs NATO. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שמבחינת פוטין הוא מבין, סליחה, מבחינת ביידן, הוא מבין שגם משיקולי דימוי ותדמית, אבל בעיקר משיקולים של מה... איך יפרשו ומה יראו פה הסינים, הוא לא יכול לסגת אחורה.
אז זהו, פוטין באופן, בהפוך על הפוך, נתן לביידן תחמושת מול צד ג' שפוטין בכלל אולי לא ראה את זה, השחקן השחמט המעולה. או המעיט בחשיבות של זה.
תראה, יש טענה שהיא נורא פשטנית, אבל היא מחלחלת לתודעה הציבורית בעולם, של מי שמתעניין לפחות, שאומרת ככה, אם האמריקאים יוותרו על אוקראינה, אם האמריקאים יסבלו, ימחו ויעשו רעשים, אבל אם האמריקאים ימחו על פלישה קטנה, אורנים קטן, פלישה מוגבלת. הרוסים רק נכנסים לאגן אדון בס, הם לא נוסעים, לא מתקדמים לקייב, הם לא זה, הם לא... אבל הם משאירים כוחות צבא בבלרוס, דבר שהם לא עשו עד עכשיו, הם ממשיכים לאיים, הם עושים מערכת שלמה של מלחמת סייבר התקפי בתוך אוקראינה, הם בפועל מרוקנים, בפועל הם אומרים לאוקראינים, או שאתם מחזירים אותנו, או שהחיים שלכם לא יהיו חיים, לא צריך שזה מפציצים, לא צריך טופולב 92, ולא צריך סוכוי 27, ולא צריך למצוא שם...
רק תדעו, אנחנו פה, אתם תראו אותנו.
מה אומרת המשוואה הזאת? אם האמריקאים יהיו סובלניים להתפתחות כזו, בטענה של מה, ג'ימי מנשוויל טנסי צריך להרג במסוק שלו מעל קייב על הגנת אוקראינה, נתנו להם כסף, נתנו להם תחמושת, נתנו להם כלים, שיגנו על עצמם, אנחנו אם כך זה יהיה, אותו דבר תעשה סין בטיוואן. עכשיו, למה זה פשטני? כי טיוואן איננה אוקראינה. כי הקשר האתני בין טיוואן לסין והקשר האתני בין אוקראינה לרוסיה הוא לא אותו דבר, עליו שנדמה לנו שזה. מבחינה כלכלית, וזה החלק המשמעותי, דין טיוואן איננו כדין אוקראינה, מבחינת המערב, בעיקר מוליכים למחצה וצ'יפים וכן הלאה. ולכן אני לא בטוח שיש פה קשר ישיר, כלומר שאם א' יקרה באוקראינה, ב' בוודאי יקרה גם בטיוואן. אבל, זה עניין תודעתי. אם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כבר 3-4 שבועות, בכל הרשתות במערב, בארצות הברית, בבריטניה, בצרפת, בקנדה, בישראל, מדברים על... סליחה?
גרמניה.
כן, ודאי. לא אמרתי, אתה צודק. אם בחודש האחרון מדברים כל הזמן על זה שאם זה מה שיקרה באוקראינה, אז כמעט בהרחבה ובאופן, על דרך אחורה, זה יקרה גם בטיוואן, אז ביידן לא יכול להתעלם מזה. הוא לא יכול לבוא עם הנימוקים, מי אמר לך? מה פתאום? זה לא אותו דבר, הטיעונים שאני העליתי לפני רגע. כן. הוא חייב להראות קשיחות הזה. עכשיו, איפה הקשיחות הזו? תראה, אני לא רואה את ארצות הברית נכנסת למלחמה.
כשאני אומר ארצות הברית... הבנתי ששלחו כמה מדינות, תגברו כמה אלפי נציגים של מדינות נאטו.
כן, זה קצת מטופש, אבל תכף נגיע לזה, זה נראה לי, לא ברורה לי הכוונה פה. אני אגיד לך מה... תראה, פה אני כן חוזר לתרחישי, כי פלישה גדולה יכולה להציף בהחלט מלחמה, אבל פלישה שאיננה... כיבוש קייב ועשרות אלפי הרוגים, נאטו לא תיכנס למלחמה, וארצות הברית בוודאי לא תיכנס למלחמה, אבל הם כן יכולים, והם כבר רמזו לזה, להטיל סנקציות מאוד כבדות. עכשיו, יש איזה טיעון אצל כל מיני רוסולוגים ומומחים לרוסיה, שאינני מזלזל לא בהם ולא בטיעון, אבל הוא נראה לי לא רציני, שרוסיה תעמוד בסנקציות, רוסיה התכוננה לסנקציות, לרוסיה יש 605 מיליארד דולר יתרות מטבע חוץ, רוסיה תעשה מה שהיא רוצה, יהיו כמה ימים לא נעימים, יהיו כמה שבועות לא נעימים, רוסיה תעמוד בזה, יופי, אוקיי. אף אחד לא מדבר על מיתות רוסיה, לאף אחד אין עניין בזה, זה לא קורה.
אפילו היטלר לא הצליח עם זה, אז זה לא יקרה.
עכשיו, יחד עם כך, מדובר פה בסנקציות, שהן לא למנוע מקומרד דובי, מסנט פטרסבורג להיכנס לניו יורק לטיול, והן גם לא לעצור איזה איש עסקים שעבד פעם בקגב ובאפס. פה מדובר בסנקציות שמתחילות בלסלק אותם או להשעות אותם מסוויפט, ממערכת ה...
כן, זהו, הסוויפט הוא האימום הכי גדול, אבל נראה לא, לא כמו נשק יום מדהים.
הוא לא הכי גדול, זה בדיוק העניין. הוא מוגדר כהאופציה הגרעינית של הסנקציות, כן. אבל מסתבר, לפחות לדברי האמריקאים, אני לא יודע בעצמי, אבל לפי האמריקאים שעוסקים בזה, שיש שני דברים שיכולים לכאוב לרוסים הרבה יותר. סנקציות כואבות מאוד על... יש בנק ממשלתי שמנהל את כל העסקאות של ממשלת רוסיה, ברוסיה, ויש את קרן ההון הלאומית, של ה-Sovereign Wealth Fund של רוסיה. סנקציות קשות נגד שני אלה, שני הגופים הפיננסיים האלה, בלי סוויפט או עם סוויפט, יחד עם סנקציות אישיות על... חלק מן האוליגרכים, כלומר המעגל הפיננסי-פוליטי שסובב את פוטין, מי שיגיד לי שרוסיה התכוננה לזה והיא לא תיפגע מזה, אני חושב שלא מבין את עוצמת הסנקציה. כמובן שיש פה שאלה אחרת, האם ארצות הברית תטיל את הסנקציה? האם אירופה תשתתף? עכשיו, הסנקציות האלה לא יוטלו באום, משום שלרוסיה יש זכות וטו במועצת הביטחון, גם לסין, אבל כרגע רוסיה יש.
בכלל, האום כרגע משחק תפקיד בכל הסיפור הזה?
לא, אבל הוא
כן ישחק.
הוא, תראה, על האום אפשר לבקר, את האום אפשר לבקר הרבה דברים, גם בקורונה הוא לא ממש שחק תפקיד, וזה בדיוק היה הרגע האמת של האום כארגון, ולא לשכוח שארגון הבריאות העולמי הוא סוג של...
כן, זה חברת בת של האום.
בדיוק. אבל... עזוב לרגע את האום, אני כן חושב שאם המשבר הזה ממשיך להסלים, אבל עוד לא מגיע לפלישה, לפעולה צבאית, אני כן יכול לראות מצב טובי שאמריקאים, של ההצגה, בשביל מה שנקרא דיפלומטיה ציבורית, מביאים דיון, יוזמים דיון במועצת הביטחון, בידיעה שכלום לא יצא ממנו, כי יש זכות וטו, כל וטו, הצבעת וטו מוקנית של רוסיה ושל סין, אבל זה נועד להצגה לעולם. בואו, תסבירו לנו למה אתם פולשים לאוקראינה. תסבירו מה עשתה אוקראינה שמצדיקה את הפלישה. אוקראינה, אתם לא מכירים בריבונות של אוקראינה? לפי ההסכמים כבר הכרתם בריבונות של אוקראינה. הסכמתם בריבונות. יתרה מכך, יש מה שנקרא מזכר בודפשט, מ-1994. מזכר בודפשט, שהוא כמובן 3 שנים אחרי נפילת ברית המועצות, או אחרי התפרקות ברית המועצות, על מזכר בודפשט חתומות רוסיה של גורבצ'ב, ארצות הברית של קלינטון ובריטניה, זה נחתם בבודפשט, והמזכר הזה אומר ככה, בתמורה להתפרקות אוקראינה מ-1900, ראשי קרב גרעיניים, מה שקרה, רוסיה מתחייבת להכיר באוקראינה, לכבד את ריבונותה של אוקראינה, לא לפגוע בגבולותיה של אוקראינה ביום החתימה, זה כבר הופר ב-2014 בפלישה לקרים, ומופר, כן. ומופר בעודנו מדברים באזור אדון באס שמה, עד חרקוב. הרוסים כבר נמצאים בהפרה מהותית של הסכם בינלאומי בעניין הזה, אז הטענה שלהם, אנחנו לא מכירים באוקראינה, נו באמת, זה לא טענה. זה שהאמריקאים לא היו צריכים לקפוץ מעל הפופיק ולהציע לאוקראינה ונאטו, הרחבה של נאטו זה נכון, אבל זה קרה וזה לא באמת מאיים על רוסיה. לכן אני חוזר להתחלה של כל השיחה שלנו. לכן כשאתה מסתכל על המשבר, אתה אומר לפוטין אין מה להרוויח פה, לביידן אין מה להפסיד פה. זה משבר לא נעים, כלומר ברור שיהיו אוקראינים שמפסידים פה. אז למה זה התפתח? וההסבר לזה הוא הקשר הרוסי-סיני.
הבנתי. עכשיו, סיכמנו שהשיחה הזאת לא תהיה ארוכה מדי, כי גם אנחנו צריכים לרחם על מאזינינו, שזה כבר שיחה שלישית או רביעית, אם אני מביא בחשבון את כל הפינות והשיחות עם יאיר, ואתה יודע, עד שזה יהיה באוויר, או לפחות במשך ההזנה ממוצע של פרק, מי יודע מה, זאת אומרת, הפלישה יכולה להתבצע או להתבטל, או לך תדע. בתחושה, יש לי פה מין דימוי כזה של פוטין בעצם כמעט מרים להנחתה לביידן. זאת אומרת, ביידן נמצא באיזשהו שפל של פופולריות פנימית. המעמד עם היציאה מאפגניסטן וסיפורי עיראק וכל מיני דברים כאלה, ופה הוא יכול להפגין איזושהי עוצמה שאולי לא תעלה לו יותר מדי, אבל להוטט שאנחנו עדיין כאן.
נכון, תראה, זה לא יעזור לו פוליטית פנימית, כי רוב האמריקאים לא מתעניינים.
לא מעניין אותם, אוקיי.
יתרה מכך, הפשיטת רגל של המפלגה הרפובליקאית היא כזו שאתה שומע חברי קונגרס רפובליקאים שמגינים על פוטין בשבועות האחרונים.
אנחנו אמורים להיות מופתעים מזה הרי.
לא,
אנחנו... השותפות עם טראמפ אנחנו כן, אתה יודע.
בסדר, אבל המפלגה הרפובליקאית שלאורך עשרות...
כן, רגל, נו, רגל.
הייתה, בוודאי, אפילו אחרי רגל. עולה בדעתו של מישהו שג'ורג' בוש האב, ג'ורג' בוש הבן, מיט רומני, ג'ון מקיין, מועמדים לנשיאות ב-2008 וב-2012, היו מגינים על פוטין, היו אומרים שיש צדק בטענות הרוסיות, וארצות הברית צריכה לכבד את הרגישויות של...
לא, אבל תשמע, זה בסדר, זה בסדר, הם דמוקרטים, זאת אומרת, הם רפובליקנים, אבל הם באים בגישה דמוקרטית, גם להם מגיע, למה לא? זה זכות הקניין האמריקאית, הקלאסית.
אני חוזר, אני חוזר למשפט שלך, אבל למה שאמרת, תראה, אז במצב כזה אני לא חושב שזה עוזר לו פנימית פוליטית, זה בטח לא יעזור לו בבחירות אמצע שנראות רע מאוד מבחינתו כרגע, על אף שהן בעוד 10 חודשים, 9.5. עכשיו, הוא כן חייב להראות עוצמה כלפי חוץ, ואת זה הוא עושה. אתה אומר, הרים לו להנחתה, תראה, פוטין מרוויח פה דבר אחד, הוא במרכז העניינים, ואף אחד לא מזלזל ברוסיה, הרי האמריקאים יכלו ללכת בגישה לגמרי הפוכה, תגיד, מה אתה רוצה מחיים? אתה רוצה לפלוש למזרח אוקראינה? תפלוש, תהיה בריא. לחמש את אוקראינה, לא להשתתף במשחק של להפוך את זה למשבר. אני לא אומר שזו
גישה. כן, אבל הוא צריך להוטט גם לסין שהוא לא מתקפל כל כך מהר.
זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. ולכן זה שרת אותו טוב. עכשיו, סליחה, בעוד שביידן עושה כל מה ש... כל הצעדים של ביידן עד עכשיו היו, בעיניי לפחות, נכונים. שוב, הוא עוד לא נמדד ברגע הפלישה. אני אומר, עד, ההרתעה כרגע, עבדה, עובדת, האיומים על סנקציות הונחו על השולחן, נאטו יותר מאוחדת מכפי שפוטין יכול היה לשער, פחות מאוחדת ממה שביידן היה רוצה, אנחנו עדיין לא הגענו לשעת המבחן כדי להגיד, באמת נאטו מאוחדת, במיוחד לא כשהמדינה סוררת במרכאות, היא גרמניה, היא לא לוקסמבורג, היא לא יוון, היא גרמניה. ובכל זאת, אני חייב להגיד לך, אני פשוט לא רואה מה רוסיה מרוויחה, אני לא רואה מה פוטין מרוויח, מלבד העניין הזה, שאני לא מזלזל בו, שהוא נתפס כשחקן מרכזי, בזירה הכי מרכזית, הוא הפך את המשבר הזה למשבר. אתה זוכר, מישהו פה זוכר, מישהו פה במובן של המאזינות והמאזינים שלנו, שמתנהל מסע ומתן על הסכם גרעיני עם איראן? שכחו.
כן, כן. האמת היא שאני מנסה כל פעם למצוא את החלון זמנים, עם משוחחים אחרים לגבי על זה, ואומרים, לא, עוד יש שיחות, זה עוד לא נגמר, עוד יש סבב, זה עוד לא עשה אחרון.
אני אגיד לך מה יכול לקרות לך ולתקשורת הרגילה, כלומר, הטלוויזיות, רדיו ועיתונים. יכול להיות מצב שתהיה מה שנקרא סופה תקשורתית מושלמת, כלומר שבאותו שבוע אוקראינה ואיראן יבשילו למשהו, לפיצוץ, להסכמה, אחד פה ואחד כזה ואחד כזה, אז יהיה שבוע מעניין, אבל מעניין מסוכן ונפיץ, אבל מעניין. עד אז, שמע, אני חוזר ואומר את מה שאתה אמרת בפתיח של הפתיח של הפתיח הזאת, של השיחה הזאת בינינו. מה פוטין רוצה, אנחנו יודעים להגיד. מה פוטין יעשה, אף אחד לא יודע. אני אגיד לך יותר מזה, אני לא בטוח שהוא יודע. אני לא פסיכולוג, אני לא מכיר את ולדימיר פוטין, אני לא בטוח שכשהוא יושב עם עצמו, ועד כמה שהבנתי מפוטינולוגים, שאני קורא אותם, למד מהם, תהליך קבלת ההחלטות ברוסיה, ברוסיה של היום, של פוטין, במידה מסוימת אפילו להבדיל מתהליך קבלת ההחלטות בברית המועצות הידועה לשיצה, הוא דיקטטורי לגמרי, זה רק פוטין. בברית המועצות הייתה פוליטיקה, בברית המועצות היו קבוצות כוח, בברית המועצות היו שיקולים, בברית המועצות
היה... אני זוכר את הסרט הנפלא, סטלין מת, שמראים את כל הבחישות מאחורי הקלעים, אתה ראית שראש הפירמידה לא בהכרח תמיד היה הכי דומיננט?
לא, בדיוק ככה, בטח לא אחרי סטלין. אני עוד זוכר כשאני למדתי, אתה יודע, לימודי ברית המועצות באוניברסיטה העברית, אצל אמנון סלע ואצל גליה גולן ואריה אונגר וכל מיני פרופסורים שלימדו אותי חשובים ונהדרים, היה תת מדע שלם שהיה קרמלינולוגיה, כלומר הייתה סובייטולוגיה, שהיה תחום של מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, והייתה קרמלינולוגיה. קרמלינולוגיה עסקה גם במצעדי האחד במאי, מי עמד ליד מי.
מי, כן, מי, כן. מי מצמץ ומי עשה פעמים מימינה או שמאלה.
מי הופיע בפראבדה 5 שבועות רצופים, אבל פתאום השבוע השישי הוא מופיע רק באיזווסטיה.
כן, אני זוכר גם שהיו אחר כך מחפשים במין כאלה זיהוי פנים, לראות כן, מי המרגל כן. שעומד בשורה השלישית.
כן, כן, עכשיו, אם השני משמאלו של יורי אנדרופוב היה מישהו חדש,
אופה, הייתה... מי זה?
מה, אנשים נסעו לכנסים, לדול מי זה איגו?
אז אני אשאל לך פה משהו אחר, ופה נתחיל לסכם. במידה רבה זה נשמע לי כמו... סוג של הממשל של טראמפ, ואולי גם הממשל שכמעט הספקנו לשכוח שהיה פה לפני לא הרבה זמן, של קבוצות השפעה שהן לא פוליטיות, והן לא ממש מדיניות, אלא יותר כלכליות, ומיינד פולס כאלה, זאת אומרת, יושבות על חולשות או על החוזקות הכי בנאליות שאפשר לעלות על הדעת, כי מי המממן ומי התורם ואצל מי הכסף הגדול ולמי יש אינטרס נניח שאיזה שדה גז או שדות מיליון דונמים של שדות תפוחי אדמה באוקראינה מי ישלוט בה כמו שהיה בקולומביה בזמנו עם השדות של האופיום שזה מדהים, זאת אומרת אנחנו כבר עמוק בתוך המאה ה-21 ואנחנו חוזרים לרפובליקת בננות ברמה של רוסיה, זה מטורף.
תשמע, כן, והמערב, כמערב לא עשה הרבה נגד, כלומר, ברור מי האנשים שסביב פוטין, אנשי הכספים,
בדיוק, כסף.
האוליגרכים.
כן.
עכשיו, חלק גדול מהכסף של האוליגרכים הוא בכלל לא ברוסיה, הוא בלונדון, או במקומות אחרים, אבל בעיקר בסיטי של לונדון. בכלל, אם אתה מוציא את כל הכסף של האוליגרכים, חצי לונדון בצרות. כן. עכשיו, ידוע מי קרוב אליו, גם ידוע מי מאיים עליו, יש נבלני יושב בכלא.
נבלני וחודורקובסקי.
וחודורקובסקי.
ואלה שהוא הרג.
ואלה שלא איתנו יותר, אני לא יודע אם הוא הרג או לא הרג.
אוקיי, סליחה, כן, אנחנו צריכים להיזהר פה.
לא, לא, ברור. יש איזה משהו בעייתי עם הטכנולוגיה של התקנת חלונות ומרפסות במוסקבה.
כן, כן. כן, יש שם תאונות אישיות מצוערות למיניהם.
משהו, זה תמיד על רקע רומנטי וזה תמיד בלילה. לא יודע, לא חשוב.
ויש ביקת הנוביץ'.
ותמיד, כבר אם אנחנו עושים את זה, תמיד סיבת המוות היא כוח הכבידה של כדור הארץ.
לא, זה, אתה יודע, אנחנו כבר, אתה יודע, הספקנו להיפרד מג'ון לקרי, אבל לפעמים הוא היה כל כך תמין בתיאורים שלו שזה מביא.
ככה זה. אבל אני חוזר לזה, תשמע, אף אחד אין לו עניין למוטט, רוסיה זה מדינה של 135 מיליון.
לא, זה הרי לא עניין של למוטט, זה רק עניין של מה יכאב להם מספיק שישנו את הכיוון.
עכשיו, לכאורה, אם היינו עכשיו יושבים בתרשים של מה עושים כדי לשנות את התנהגותו של פוטין, אז הדרך לעשות את זה היא דרך אותם אוליגרכים, שברגע שהם ירגישו שיש להם לא מה להפסיד, אלא הם עומדים להפסיד את הכל, יכול להיות שיהיה עליו לחץ לשנות. מצד שני, גם הם, א', מפוחדים, ב',
או שהם הובילו אותו לשם, לך תדע.
או שהם הובילו אותו לשם, אינני יודע, או שלא יודעים מה יהיה אחריו. זה, אני לא, כרגע נוח לי.
עם הדרק הנוכחי אנחנו מסתדרים הכי טוב.
כן, עכשיו, תראה, הוא איש, בוא, צריך לזכור...
כן, מאיפה הוא גדל?
לא, ברור מאיפה הוא גדל. פוטין, מבחינת ישראל, היה מנהיג רוסי נוח.
מנהיג שעד עכשיו. נדמה לי שאפילו עד עכשיו.
דבר איתו, שמבין, איך אמר לי עליו שלמה בן עמי, מורי ורבי, הוא הצר הראשון שאיננו אנטישמי.
שהוא לא צורר, הצר שאינו צורר.
הצר שאינו צורר, הוא לא, ושלמה לא צחק.
אני לא...
פוטין איננו אנטישמי, הוא רוסי, הוא לאומן רוסי.
והוא גם אחד שאפשר לסגור איתו ביזנס בחצרות האחוריות, סוריה, איראן, כאלה דברים.
נכון, בדיוק.
יפה, אז בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, זה יכול להיות בשעות הקרובות או בימים הקרובים. אימור, נראה לך שיהיה ממש מלחמה שם, או שאנחנו מדברים על משהו מוגבל במקרה הכי מרחיק לכת?
אתה מבקש ממני לאמר או להעריך אחרי שאמרתי 4 פעמים
והתכוונתי לא.
שזה הכל בראש של פוטין ואינני יודע מה הוא מתכוון לעשות. תראה, על פניו שבוע שבועיים קרובים לא אמור לקרות כלום, כי שני הצדדים התחייבו להמשך מסע ומתן דיפלומטי על פתרון נקודתי של סוגיית אוקראינה. אמרתי קודם במהלך השיחה שלנו שיש פתרונות לאוקראינה, כלומר אוקראינה זה לא ירושלים, זה לא איזה סיפור שאיך של מאיפה שלא תתקוף את זה, מסתבר שאתה מתקשה לפתור אותו. יש פתרונות לאוקראינה.
אוקראינה זה לא האגן הקדוש.
נכון. אגב, הרוסים מתייחסים לקייב כסוג של ירושלים של רוסיה של ימי הביניים.
כן.
עזוב, כן. אבל עזוב את זה. אני לא יודע להגיד לך. תראה, יש עוד דבר שלא דיברנו עליו, יאיר נבות מוסמך ממני ובקי ממני לדבר עליו, והוא, אתה יודע, אנחנו כולנו מניחים שבגלל שרוסיה כל כך חזקה, ורוסיה מבחינה טכנולוגית, ורוסיה מבחינה צבאית, יש לה עליונות איזה, מכיוון שכך, זה יהיה טיול בפארק גורקי.
לא, לא, דיברנו על זה, יאיר ואני דיברנו על זה.
לא, אני אומר.
לא יהיה קל בכלל.
זה לא יהיה קל בכלל, זה יכול להיגמר
בהפגנות. תשמע, הרוסים, אז בגלל זה אני אמרתי שהרוסים, נכון שהאוקראינים הם לא בדיוק צ'צ'נים, והם בטח לא אפגנים, וזה לא הולך להיות עמק בכה כמו שהמקומות ההם היו, אבל עדיין חורף, ואתה יודע, שיירות אספקה עצומות, ואתה יודע, מספיק, אתה יודע, פיגוע פה, פיגוע שם, שהכל נראה פתאום אחרת.
יש טענה של, ואנחנו מכירים את האזור, את הגן הדונבאס, את החלק הצפוני של ים אזוב, אחת הטענות היא שפוטין כבר החליט וזה משתהר רק בגלל תנאי מזג אוויר, הוא מחכה שהכל יהיה קפוא כדי לאפשר לשרשראות טנקים וזחלמים ונגמשים וארטילריה לנסוע, כי כרגע זה בוצי מדי. אני לא...
איך תדע?
לא יודע, אני לא בני, אני בני כבודי של אגן הדונבאס, אני לא...
אני לא יהיה הקו-הוסט שלו, לא בפרק הזה.
טוב. כן.
יאללה, תודה.
תודה לך.
נהיה בקשר, ביי.